אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
פטנט רשום, הפודקאסט של קבוצת ארליך, עם מאיר פנסטר ואילן ריס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט של קבוצת ארליך פטנט רשום. שמי אילן ריס, עורך פטנטים, ונמצא איתי היום מאיר פנסטר.
שלום.
ורועי מלצר, שלום.
אהלן.
אהלן, אהלן, איזה כיף לנו. אתם לא יודעים איזה כבוד ואיזה כיף לנו שיש לנו את רועי היום. כי היום אנחנו הולכים לדבר שוב, קצת להעמיק את זה בצורה קצת אחרת, לדבר על הנושא החם של העולם, נושא ה-AI. חלקו, לדוגמתו. אבל לפני שאנחנו מתחילים, איך אני מציג אותך, רועי?
אנחנו עורכי פטנטים שלושתנו, עובדים בתחומים קצת שונים. אני מתעסק בתחום של כל מה שקשור להמצאות במדעי המחשב, כבר המון שנים, ומשתנה עם שוק ההייטק הישראלי. אם זה התחיל בהמצאות למובייל ולנטוורק ואקסס קונטרול, ומשם לבלוקצ'יין וסטורג' ואחרי זה אימג' פרוססינג ומשין לרנינג, ומאז שהמשין לרנינג נדבק אלינו כבר בתחילת 2012, מאז הוא התחיל מ-10%, 20%, 30%, 40%, והיום הוא ממלא יותר מ-50-60% מההמצאות בתחום המחשוב. ואנחנו מתעסקים בו בכל תחום, אם זה health, ואם זה security, ואם זה well-being, וכל דבר ש... כל תחום שנגענו בו משתלב, אפילו במכניקה ובשחיקה של אובייקטים, בכל דבר יש היום המצאות בתחום ה-machine learning.
וואו, אוקיי. אז רגע, אז אני רוצה קודם כל ליישר קו לכל המאזינים שלנו, ולענות על השאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן. האם אפשר לרשום פטנטים על תוכנה?
אני בכלל שמח שתשובות גם בהיסטוריה וגם בכל תחום אחר ניתן לתת סטטיסטית על אירועים ועל הכמות שבהם הם קרו. ואם אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקה, אז יש לנו כאן משהו מאוד ברור, שאנחנו מסתכלים ורואים שמעל ל-68% מהפטנטים שניתנו בארצות הברית בשנים האחרונות, הם ניתנו על המצאות מבוססות תוכנה. עכשיו, הדבר הוא כל כך מוצהר עד שאפילו במדינה שדוחה תוכנה, כמו אנגליה, יצאה החלטה של בית משפט עליון שהמצאות מבוססות תוכנה בנושא artificial intelligence אפשר לקבל פטנטים. וגם באירופה, מאחר ומדובר בהמצאה שיש לה פה פתרון ויישום טכני, אז גם באירופה אנחנו מצליחים לקבל פטנטים בתחומים שמשלבים מודלים של machine learning. אז מבחינה סטטיסטית, התשובה של מה שאתה אומר היא כן, אין שום בעיה בכל הג'ורסדיקשן זה חשובים. יפן, קוריאה, סין, אף פעם לא הייתה בעיה. ישראל הייתה בעיה ונעלמה.
היה לך חלק בעניין, לא?
כן. זה גם כן, כבר מדברים על היסטוריה לא סטטיסטית. זה תיק אחד ספציפי שהיה ב-2012, שנקרא Digital Air, שבו ניתנה החלטה הראשונה שאפשר לקבל פטנטים בתוכנה, גם ללא חומרה ייחודית, ומאז בעצם זו הפרקטיקה גם בארץ. אז בהחלט...
אז תודה. תודה לך.
אם תרצו, זה אפשר לדבר על ההמצאה שהייתה שם, אבל זה פחות AI, זה היה rule based.
אני רק רוצה לחזור על מה שאמרת. כל מי שאומר אי אפשר לקבל פטנטים בתוכנה, או זה רק תוכנה, טועה.
כן. הוא טועה לגמרי. אם הוא היה כותב את הפטנט בצורה שהוא מדמיין אותו בראש, בתור איזשהו אלגוריתם מתמטי, ש-X שווה למשהו בלוג, אז הוא יכול להיות באמת שהוא צודק. אבל בשביל זה צריך ללכת לכתוב את הפטנט בצורה מאוד מאוד לא נכונה. משהו שאפילו אם תנסה לעשות ב-ChatGPT, הוא ידע לתת לך כיוונים יותר טובים מהכיוון הזה.
יפה, אז עכשיו קצת להתמקד יותר על תחום של ה-AI. מה זה המצאת עם AI או בעזרת AI? איך אנחנו...
התשובה לזה פשוטה כמו המצאה עם חוט או בלי חוט. כלומר, זה בעצם לא משתנה מכל הגדרה של המצאה אחרת. הדרך הפשוטה בעיניים שלי להסתכל על זה, שאני מניח שהיא דומה לדרך שלכם, זה אומר שיש בעיה בעולם, יש פתרונות בעולם, ויש פתרון לא טריוויאלי לבעיה, שאנחנו, כמובן לכל מילה שאנחנו אומרים פה אפשר להגדיר אותה אלף פעמים, אבל הפתרון הלא טריוויאלי הזה לבעיה, הוא לא הפתרון שהוא comes to mind the skill in the art, והוא כנראה משלב machine learning, כי זה נושא השיחה. אם הוא משלב machine learning וזה ההמצאה, אופן האופן שבו שילבנו machine learning בפתרון הבעיה, אין שום סיבה שלא לא יתקבל פה פטנט. כמו שעם השילוב של החוט בצורה ייחודית, הוא פותר את הבעיה, אז גם שם יתקבל פטנט.
אז אולי אני אפרט, זאת אומרת, מערכת שמשתמשת במשין לרנינג בשביל לפתור בעיה, אני יכול לקבל פטנט. מערכת, שיטה חדשה לעשות משין לרנינג, אני יכול לקבל פטנט. שיטה ללמד משין לרנינג מה שהוא עושה, אני יכול לקבל פטנט. יש עוד קבוצות כאלה של דברים שאתה פוגש ביום יום?
אפשר להכניס כמעט את הכל למה שתיארת. אנחנו רואים גם הרבה שילובים של machine learning כהליכי רקע בכל מיני דברים שקורים, אבל זה הכל עניין של הגדרות. זה מה ה-input ומה ה-output. ברגע שיש לך practical application ל-execution של המשין לרנינג והוא לא טריוויאלי, אין שום בעיה לקבל פטנט, כמו שאמרת, על ידי או בשימוש או בהתאמה, או בשילוב.
אני לא חושב שאנשים באמת מבינים. הם פשוט לקחו כובע שקוראים לו AI ודחפו בפנים את הכל. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה באמת.
תראה, מה שאתה אומר הוא נכון. כלומר, לבוא ולהגיד, אני הראשון שמשתמש במשין לרנינג ל, וכל מה שהתרומה שלך לעולם זה להגיד להשתמש במשין לרנינג ל. כלומר, לדוגמה, אני אגיד, יש לי המצאה עכשיו, המצאה אומרת לקחת דלתות של מכוניות, לזהות שריטות, ולהריץ את זה במשין לרנינג, ולזהות אם יש שריטה או לא שריטה בעזרת משין לרנינג.
כבר כתבנו.
כן. סתם, אני בכוונה נותן משהו שהוא לא... פשוט אנחנו ברמת החייל והלקוח נמצא פה קרוב. אז אני נזכרתי. אז אני אומר, אז כאילו, אז על דבר כזה, בשנת 2024, אם היית רושם פטנט, כנראה שלא תקבל פטנט, כי הפרקטיקה הנהוגה היא שהמשין לרנינג הוא בארגז הכלים של הסקיל אין די ארט, ורק להגיד להשתמש במשין לרנינג למשהו, זה טריוויאלי. כלומר, גם אם אף אחד לא עשה את זה, וזה חדש, הסיכוי שנקבל את זה פטנט, ונהיה כאן צעד המצאתי, הוא מאוד מאוד נמוך. זה לא היה נכון ב-2012, זה אולי לא היה נכון ב-2015. זה בוודאות נכון ב-2024, הרף החדשנות משתנה כמובן בהתאם לשנה שבה אתה נמצא. אז זה לא היה מספיק, אבל לצורך העניין, אם אתה הראשון שיודע איך להשתמש במשין לרנינג כדי לעשות את זה יותר מהר, יותר טוב, יותר פשוט, אז כמובן שתוכל לקבל פטנט על האופן המיוחד שבו עשית את ההתאמה, ואו על הדאטה המיוחד שעליו אתה רץ, ואו על הפרקטיקל אפליקיישן שאתה מוציא בריל טיים, ואו על הדרך שלך לעשות את זה בלוקלית האלה, לא סרבר, ואו על הדרך שאתה מחלק את הנתונים, ואנחנו יכולים להמשיך עם זה מפה והלאה לעוד הרבה דוגמאות אחרות.
אנחנו יודעים את זה, אבל אני רק רוצה לחזק למאזינים שלנו, שכל הדברים שרועי אומר עכשיו, הם פנינים סופר חשובים שהם בעצם עוזרים לממציאים לפקס איך הם מסתכלים על ההמצאות שלהם ואיך הם בעצם משלבים את השימוש במשין לרנינג בהמצאות, וכשהם יבואו לדבר איתך על ההמצאה שלהם זה יעזור מאוד אם הם כבר ידעו פחות או יותר להסתכל על הדברים ככה ולא רק השתמשתי בטול שנקרא machine learning, וזה אז כן. לחזק ל...
בגלל זה אני מאוד אוהב את הכללים הבסיסיים שהם בכלל לא קשורים למשין לרנינג. הם אומרים שאם יש בעיה בעולם, יש פתרונות בעולם, הפתרון זה איך אתה עושה משהו ולא מה אתה עושה, איך אתה עושה משהו, ועם האיך הזה הוא לא טריוויאלי, לאור מה שאיש מהתחום שלך היה עושה, הוא לא הפתרון שבא לתחום. אז כמובן שיש לך בסיס טוב להתחיל את ההמצאה.
אז אתה יודע, יש פה באמת משהו מעניין. קודם כל, חלק מהאנשים הם חכמים מדי, והם חושבים שהאיך הוא טריוויאלי. אבל אותם אנשים גם אוהבים להגיד, אני לא אגיש פטנט, אני אשמור את זה בסוד. מה אתה אומר לאנשים האלה חוץ מזה שלפעמים הם צודקים?
אז ככה, לפעמים הם צודקים זה נכון, ואחר נדבר עליהם מתי לפעמים זה קורה. אז לפעמים הזה קורה כשמאחר, יש לנו כאן בעיה, אנחנו צריכים להכיר בה. קצב אימוץ הטכנולוגיה שפעם היה 70 שנה, 50 שנה, 20 שנה, 10 שנים, 5 שנים, רשתות חברתיות, 3 שנים. הגיע למצב שצ'אט GPT, AI, 3 חודשים, חודשיים, 100 מיליון משתמשים. כל התקופות שתיארתי מתייחסות נניח ל-100 מיליון משתמשים, חשמל, אינטרנט, מקרר, ועכשיו אנחנו מדברים על AI, אנחנו מדברים כלומר כל המצאה שנמצאת, קצב האימוץ שלה, זמן הכניסה, מהקונספשן שלה, ועד שהיא מגיעה ל-100 מיליון משתמשים, טס. כלומר, אם פעם זה היה 70 שנה אחרי זה, היום זה יכול להיות גם שבוע. אוקיי? כלומר, מאחר וקצב האימוץ הטכנולוגי הוא כל כך מטורף, מאחר וזה אומר שהפתרון הבעיות, קצב פתרון הבעיות בתחום הזה הוא כל כך מטורף. הסיכוי שלך להיות זה ששומר על משהו בסוד ואף אחד לא יעשה את זה כמוך, הולך והצטמצם לאורך השנים למשהו שולי. Having said that, היה והפתרון שלך הוא משהו שיושב בסרבר מאחור, ולאף אחד לא אין גישה אליו, וכל ההמצאה הזאת אין לה חתימה בעולם האמיתי, ולכן לא תדע שמישהו מפר. ובאמת הדבר הזה, השיפוריות שלו היא לא בחוויית המשתמש החדשה, אלא דווקא בחישוב שנעשה, ולכן אתה עושה משהו יותר מהר, בלי שאף אחד יודע, יותר בזול, בלי שאף אחד יודע, אז יכול להיות באמת שעדיף לך לשמור את זה בסוד. כלומר, גם אם תקבל פטנט, אנחנו לא נוכל באמת לדעת שמישהו עושה את זה, וזו בעיה. אנחנו תמיד מחפשים, במיוחד בשימוש ב-AI, איך הדבר הזה מתבטא בחוויית משתמש, איך הדבר הזה מתבטא בעולם האמיתי, מה ה-practical application, ואיך לזהה חתימות. שיש כאן הפרה.
אתה יכול להגיד עוד כמה מילים על החתימות ועל ה-user experience?
כן, אז אני, השאלה, מאחר ואנחנו מנסים לחסות כאן את כל תחומי התוכנה ב-30 שניות, אז המבחן שאפשר לתת הוא מבחן עלות הרוורס אנג'ינירי. אוקיי? כלומר, אם הרוורס אנג'ינירינג שלי לזהות שיש הפרה, אתם זוכרים, המצאה זה איך אתה עושה משהו, לא מה. אז אם העלות של לזהות איך אתה עושה משהו הוא נמוך מ-X מסוים מהרווחים שלך על אותה המצאה, בוא נדמיין סתם כנניח 5%, 10%, כלומר, אתה אמור להרוויח מההמצאה הזאת $500,000. אם העלות של הרוורס אנג'ינירינג הזאת היא נמוכה מ-50,000 דולר, ואפשר ליישם אותה או על ידי ניתוח קוד, או על ידי קווירינג של סרבר, ולקבל את הדאטה ולנתח אותו, או על ידי הפעלת משין לרנינג על הרספונסס של המשין לרנינג, ולפי זה לדעת שהוא עושה בדיוק את ההמצאה שלך, או לזהות איזה אינפוטים נכנסים ולנתח אותם, ואם העלות של זה היא נמוכה $50,000, מתוך הנחה שאנחנו מדברים על רווח של $500,000, כלומר, הרוורס אנג'ינירינג הוא פיזבילי מבחינת העלות שלו, אז כן לרשום המצאה. כי זה אומר שני דברים, שמישהו אחר יכול לשבת על המוצר שלך ולדעת בדיוק מה אתה עושה בעלות נמוכה, ושאתה יכול לשבת על המוצר שלו ולדעת שהוא באמת מפר את הפטנט שלך, ולכן אנחנו כן נציע לרשום פטנט. אני אזכיר שרישום פטנטים רק בג'וריסדיקשן אחד, כמו שאני מניח כבר דובר פה, הוא לא משהו יקר. זה משהו שהוא זול, זה באופן יחסי לעלות פיתוח תוכנה.
אני ציטטתי אותך בתור כמה חודשי מהנדס זה לוקח, כמה זה שווה לחברה ומה שווה הפטנט.
אני חושב שזו הסתכלות שקל להסתכל עליה, כי היא מתאימה את עצמה לתחום.
אוקיי, אז אם הבנתי אותך נכון, אתה אומר, אם יש לי המצאה, אחד מה... בטח בתחומי ה-AI, אחד מהמבחנים זה כמה קל למישהו אחר להעתיק אותה, והבן דוד שלו זה כמה קל לי לדעת שמישהו אחר העתיק.
כן.
אז משהו שנמצא בחוויית המשתמש, לא יודע כמה קל להעתיק, אבל בטוח קל לדעת שמישהו העתיק.
כן, וגם אנחנו לא מחפשים תמיד ראיות של 100%, אנחנו מחפשים ראיות של חשד סביר, או סביר מאוד. 80%, 90%, בסדר, אוקיי. לוקח אותנו למקום טוב, אנחנו לא מחפשים את ה-100%. את ה-100% גם נורא קשה לקבל בתוכנה, אלא אם אנחנו באמת, כמו שאמרת, על חוויית משתמש. וכאן, גם פה יש נקודה מאוד מעניינת, שחוויית משתמש בעזרת machine learning היא משתנה. כמו, גם כשאנחנו מסתכלים על machine learning, והחשש של אנשים שהוא יחליף אותם, הוא לא יחליף אותם ב-100%. הוא ייצור חוויית משתמש שמנצלת את הזמן שלהם ביותר יעילות. איך היא תראה החוויית משתמש הזאת? איך היא תשתלב במה שהם עושים היום? אלה דברים מאוד מעניינים, שהם כיוונים מאוד נכונים להמצאה.
רגע, אז אתה, אני תמיד תוהה, האם נגיד יום אחד, כמו שהיום יש לנו פטנטים נגיד במכניקה, ואנחנו לא מדברים בכלל על הברגים, כי זה מובן מאליו שלמכונה יש ברגים, האם יהיה יום אחד הפטנטים אנחנו לא נדבר יותר על המשין לרנינג, כי זה אובייס שזה כבר שם.
אני חושב שכבר היום, כשהמשין לרנינג הוא בלק בוקס בתוך הפלואו, כמו שאמרנו, זה יכול להיות שאין שם המצאה, והמצאה תהיה ליד, או שהמצאה תתייחס אל זה שיש משהו בתוך הפלואו שהוא משין לרנינג, כמו שלפעמים בתביעות אנחנו מכניסים אלמנט כדי להכניס, להבהיר את הפרקטיקל אפליקיישן ואת הפלואו, זה יהיה שם לגמרי, זה
בלוק. אנחנו כבר שם?
אנחנו כבר שם. בחלק מהמצאות אנחנו שם.
כן.
אז אני אגיד לך, יש משהו שמטריד אותי, וזה שכל 3-4 חודשים יוצא מודל דיפ לרנינג חדש. ואני מפחד תמיד שאנחנו נגיש פטנט, והמודל החדש ייתר את הפטנט. זה דבר שאתה רואה אותו קורה ביום-יום, כאילו בחמש שנים האחרונות?
אני חושב שבדרך כלל שיש לך המצאה שעומדת לקריטריון של לא טריוויאלית, חושב, עוזרת משמעותית וכן הלאה, אלף, תמיד זה יכול לקרות שמשהו יתייתר. אבל אני חושב שזה לא משתנה להסתכלות לכל המצאה אחרת, חוץ מעניין הקצב. אנחנו מאוד ממליצים, אני אחזור לשאלה שלך, אני אגיד משהו. אנחנו מאוד ממליצים, גם בעולם התוכנה, במיוחד להגיש פטנטים בזירוז. אנחנו רוצים לקבל את הפטנט ביד תוך פחות משנה. למה? כי הוא לא יהיה רלוונטי ל-20 שנה, זה לא תרופות. אוקיי? זה לא תרופות. הוא כנראה לא יהיה רלוונטי ל-20 שנה, לא בטוח אגב, יכול להיות שכן, אבל הסיכוי שהוא יהיה רלוונטי ל-20 שנה הוא נמוך. הוא יהיה רלוונטי ל-5 שנים הקרובות, ולכן כדאי שנתחיל כמה שיותר מהר לקבל את הפטנט עכשיו. בטח במשין לרנינג, אני רוצה אותו עכשיו. אני רוצה את האפקט שלו עכשיו. וזה גם זול, כי אמרנו, ג'ורסדיקשן אחד, מהר, זה לא נורא, רצים. אז, וזה מאוד מאוד משמעותי. בטח בתחומים שקצב האימות שלהם הוא גבוה, כי אני רוצה אותם עכשיו. עכשיו, מדע, תוכנה, מתפתחים באותה צורה. מה זה אומר? יש בעיה, לבעיה יש פתרון, הפתרון יוצר בעיה. לבעיה יש פתרון, הפתרון יוצר בעיה, לבעיה יש פתרון, הפתרון יוצר בעיה, ואלה החיים. ככה המדע מתפתח. עכשיו, אין דבר כזה שזה נעצר. עכשיו, מאחר והקצב התפתחות הוא יותר מהיר, אז אני מפחד שאנחנו נתבדר למקום אחר, אבל אם הפתרון שלך הוא לבעיה שעל בסיסה נוצרה, כשאיפשהו נמצאת בהיררכיית העץ, גם בהתפתחות הטכנולוגית, בהנחה שהענף הספציפי הזה הוא עדיין רלוונטי, הפטנט שלך יהיה שווה משהו. אולי אפילו הרבה מאוד, ככל שהוא נמצא יותר למעלה בעץ. השאלה אם אנחנו יושבים על אותו ענף, או שאנחנו עוברים לענף אחר.
אז מה שאתה בעצם אומר, אם דיברנו על ה-user experience, אז אנחנו מחפשים את אותם דברים שלא השתנו. סתם, צריך דוגמה, אם אנחנו כותבים בונים מערכת שמשתמשת ב-AI בשביל לטפל בבעיות פסיכיאטריות, אז החלק של מה ה-AI עושה, אולי הוא בעוד 5 שנים יתייתר, אבל הבעיות הפסיכיאטריות של אנשים, זה ייקח הרבה יותר זמן שזה ישתנה. ושם הפטנט הוא נכון, יותר יציב.
נכון, אני גם חושב שנוצרות בעיות פסיכיאטריות חדשות, שגם שם יש בסיס נוסף להמצאה. כמו שהמחלות של התקופה שלנו היא מסקרת דם וסרטן, שהם כולם תוצר של חיים המודרניים, אז החיים המודרניים השתנו, אז ייווצרו בעיות פסיכיאטריות חדשות, ושם יש כר נרחב להמצאות חדשות. איך מטפלים בהתמכרויות למסכים, לאנשים שמתקשרים עם AI ולא עם אנשים אחרים. יש לנו כל מיני מחלות שהולכות להיווצר בעקבות השילוב.
רגע, רגע, לדבר עם AI זה לאו דווקא מחלה, הלו. לפעמים זה עדיף.
כן.
אני זוכר, היינו בהרצאה שבוע שעבר, לפני שבועיים, והבחור אמר שהוא מעדיף להתראיין לעבודה מול AI מאשר מול בן אדם.
כן.
כי הוא הרבה יותר אובייקטיבי. הוא לא קם בבוקר עייף, כי הילד בכה בלילה והוא לא ישן.
יש בזה משהו, אני יכול להגיד לך שבשיחה שהייתה לפני שבוע, אבל באותו הקדם, הוא אמר שהוא לא מבין איך ברעיונות הייטק, בכלל אפשר לזהות אם בן אדם טוב או לא. כלומר, כי הטכנולוגיה כל הזמן משתנה, שואלים אותו אם הוא מתאים לטכנולוגיה היסטורית, הטכנולוגיה כבר לא רלוונטית, כי היא כבר, היא לא הקריטריון המהותי. כלומר, קשה מאוד לייצר רעיון נכון, והוא התראיין כבר להמון חברות, 50 חברות בחיים שלו, התקבל גם לאחוז גבוה מתוכן, והוא אומר, אני אף פעם לא הבנתי מה, לא הרגשתי שיש כאן חוויית הערכה נכונה, ואני גם לא יודע לעשות את זה בעצמי. יכול להיות שיהיה, יודע לעשות רעיון הייטק יותר טוב מגוגל, אני לא יודע לענות על זה.
אתה רואה, איך נקרא לזה, אני לא יודע מה המילה בעברית, כזה מלחמה בין AI ל-AI, כאילו יש חברות שמפתחות AI לרעיונות עבודה, ויש חברות אחרות שמפתחות AI להכין אותך לרעיונות עבודה. אתה רואה את זה כאילו מגיע לך לשולחן?
בטח, מודל הווירוס ואנטיווירוס, אבל האקרים הבעייתיים היום הם מפעילים AI. כלומר, זה אחת מהבעיות הקשות שיש לנו היום, זה שמספר האקרים אז פחות טובים גדל, כי הם משתמשים בכלי AI לכתוב קוד, יש היום בלי בעיה, אתה מוצא בדארקנט, קו-פיילוט שאתה יכול לעבוד איתו בשביל לייצר רנסומוורים ומערכות כאלה. יש אנשים שמוכרים את זה גם, את הקודים האלה ועם התאמות, וזה זה, זה, זו בעיה. ואל מולה מתפתחות מערכות שמריצות מנגנוני AI כדי לזהות תקיפות כאלה ואחרות. עכשיו, כמו שאנחנו רואים את זה שם, אנחנו צריכים לראות את זה בכל תחום. ושיש היום תעשייה שלמה של מערכות שמיועדות לזהות מתי סטודנטים משתמשים ב-AI, ויש מערכות שלמות שמיועדות לזהות דיפ פייק, ודיברנו על זה, אתה העלית את זה בנושא קודם, נושא של דיפ פייק, זיהוי דיפ פייק זה וקטור מאוד משמעותי.
באמת אתמול קראתי בלינקדאין, מישהו עשה מחקר, שהוא הגיש את כל העבודות שלו באיזה קורס, לא חשוב, בעזרת AI, 84% מהם התקבלו בחצי ציון מעל הסטודנט הממוצע, ורק 4% נתפסו.
נשמע גיוני מאוד. אני חושב שאם הוא היה עובר עוד 5 דקות על כל אחת מהעבודות, גם 4% האלה לא היו נתפסו.
לא, זה רוצה להיות נקי. אז בוא נחזור רגע ל-AI גופה. כשאתה מסתכל בארץ, אתה רואה יותר המצאות שמגיעות על איך עושים דיפ לרנינג, או יותר על איך משתמשים בדיפ לרנינג, או יותר על אפליקציות שעכשיו הן יותר טובות, כי הכנסנו איזה מרכיב של דיפ לרנינג. איך אתה רואה את החלוקה?
עניין כמותי, אז בוודאי שהשימוש בדיפ לרנינג יש יותר. למה? כי יש הרבה יותר בעיות או פתרונות סביב זה, וגם יותר קל אולי לחדש. הרבה יותר קשה לחדש את המנגנון של דיפ לרנינג עובד בו, במיוחד שהפיתוח שם הוא כבר הוא ארוך שנים. כלומר, אנשים כתבו פטנטים על איך עובד RNN ו-CNN, אנחנו כן. מתעסקים בזה כבר יותר מ-10 שנים. אז ללכת אחורה ולעשות reinforcement learning ולשנות את הנטוורק, אלה דברים שקשה כבר לחדש, הרוב עובדים על אותם עקרונות. ובנוסף על חומרה, תסתכל על NVIDIA, כל קפיצה חומרתית שם היא מאוד מהותית, אבל היא כבר קשה ליישום, כלומר קשה לפתח ג'יפ חדש, מעבדים חדשים.
עכשיו זה יש AI.
נכון, יש AI שיכול לשבת ולעשות אופטימציה, ואתה גם אגב לעולם לא תדע עם ההמצאה שהוגשה מחברת פיתוח שבבים. אם היא מומצאה בעצם על ידי AI או על ידי המהנדס, המהנדס לא ילך ויגיד, סליחה, זה לא אני המצאתי. מהם כל כך הרבה סיבות, מהפוליטיקה הפנים ארגונית ועד הזה שכמו שאנחנו בניח כבר שכבר דיברתם, ש-AI לא יכול לקבל המצאה כי הוא לא אדם.
בינתיים.
אני לא רואה את זה
כבר. רגע, אוקיי, אין לנו עוד הרבה זמן, אז לפני שאנחנו אומרים שלום, הייתי רוצה, אתה שבתוך קרביים של כל הטכנולוגיה המתפתחת הזו, ואתה רואה מה קורה, אתה עם מבט חיובי בתחום, מבטב שלילי, אנחנו הולכים לסקיינט או לא?
אני... אם אני חושש לעתיד האנושות בגלל AI, כן.
כן?
כן.
הוא יודע שסקיינט מקשיב.
לא, אני מאוד חושש. זה תקציבים של מיליארדים שהולכים לפיתוחים שהם עם אנשים שיש להם אינטרסים הפוכים מהאינטרסים שלך. זה לא, זה מאוד מאוד
לא
פשוט.
יכול להיות שאנחנו מתקדמים לעולם מה שאנחנו אומרים, עולם האוטופי של סטארט, נגיד סטארט-טרק, אוטופיאן לייבינג.
אני אנסח לך את זה אחרת ואני אקח לך את זה לעולם הסייבר. בעולם הסייבר הרבה יותר קל להיות תוקף ממגן. כי המגן צריך להצליח 100% מהפעמים. והתוקף צריך להצליח פעם אחת. הוא יכול, הוא יכול לשנות את הוקטור התקיפה שלו, והוא יכול להשתמש בכלים נוספים, והוא יכול עכשיו בעזרת AI גם לנפח אותו, וה-AI יכול לאבולוציונית להשתנות. אתה יודע, גם אם הוא צריך להשתנות לגמרי, יכול להיות שאנחנו מדברים כאן על 40 קפיצות אבולוציוניות, שב-AI הם נעשות ב-40 דקות. אז מה עשינו? אז יש לנו וקטור תקיפה שמשתנה בצורה הרבה יותר גבוהה, וההגנה היא לא משתנית באותה צורה כרגע. אין לך הגנה ריאקטיבית, שאולי כן, בחלק מהמקרים, אבל זה הפיתוחים שצריך לעשות כדי להתמודד עם זה. אבל להגן 100% מהפעמים, הרבה יותר קשה מלתקוף 100% מהפעמים. ולכן, בעיה.
הבנתי, אני ממהר לפחות, אנחנו קצת יותר אופטימיים.
בסדר, צריך להמציא פטנטים, זה מה שאני שומע.
כן.
שזה חדשות טובות.
זה חדשות טובות. בסדר גמור, תודה רבה רועי על הזמן, תודה שבאת. שיערת עליי לפנינו.
תודה.
תודה למאיר, ותודה לטכנאית שלנו, קרולינה בייב, תודה רבה לך על הכל, ותודה למאזינים שלנו, המשך יום נפלא.
פטנט רשום, הפודקאסט של קבוצת ארליך.